אתם יודעים שיש שאלה ביהדות, האם המצוות הם אמצעי ודרך להגיע לדעת אלוקים, או שדעת אלוקים עניינה שמביאה את האדם למצוות ומעשים טובים? זו סוגיה לא פשוטה. הרמב״ם נוקט שבוודאי אין דעת אלוקים בלי מצוות מעשיות. אבל המצוות המעשיות הן ההיגיינה המוסרית שבונה את נפש האדם ומכשירה אותו לבוא לדעת אלוקים. בלי מצוות, אדם לא יכול להגיע אל השכל האלוקי. מפני שהעמדה המוסרית של הנפש היא משפיעה על השכל. ולכן כל המצוות כולם הם ההיגיינה האלוקית שמכשירה את האדם להגיע לדעת אלוקים, שהיא פסגת מימוש האדם. אבל יש גם גישות אחרות. ואני אתחיל את הדבר מדברי המהר"ל, שאומר כך. נתחיל בזה שהמהר"ל יש לו קושיה לרמב"ם. לפי שיטת הרמב"ם, תודה רבה. בעמוד 2 הבאתי לכם את המהר"ל על פרקי אבות שמסביר את המשנה: חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוקים, שנאמר בצלם אלוקים ברא את האדם. ועיקר פרק שבצלם אלוקים נברא אדם, לא ידענו מהו הצלם הזה, שהרי אי אפשר להגיד שזה תואר הגוף. ואז הוא מביא את הרמב״ם והוא חולק על הרמב״ם. מה הקושיה שהוא מביא על הרמב״ם? לפי הרמב״ם גם מלאך הוא כוח רוחני בלי גוף, גם מלאך בצלם אלוקים. זה לא נכון. כי מלאך הוא כוח רוחני שאינו בצלם אלוקים, והאדם נברא בצלם אלוקים, הוא יותר ממלאכים. אם המושג של צלם אלוקים זה שהצורה המינית אין בגוף, כלומר מה שעושה את הדבר למה שהוא אינו גוף, גם למלאך זה כך. המלאך אינו גוף, והמבות שלו, שזה החוכמה, השליחות, האידאה, מה שיהיה זה משהו רוחני, והוא לא גוף, גם הוא בצלם אלוקים. אבל מבורר שחביב אדם שנברא בצלם, מסביר המהר"ל, חביב אדם גם יותר מהמלאכים. אולי תיתנו להסביר את המהר"ל ואז תשאלו שאלות. אז לא אמרתי כלום. לא אמרתי כלום. אני אסביר את המהר"ל ואז תשאלו שאלות. אפשר הכל, אני אשמע אותך, תן לי להסביר. אומר המהר"ל חידוש עצום, תשימו לב, גם גוף האדם נברא בצלם אלוקים, כי צלם אלוקים זה באמת מלשון צילום של אלוקים. כלומר, דמיון מה לאלוקים, כמו שאומר הרמב״ם. אבל אומר המהר"ל, לא זאת הנקודה שיש בו רוח בלי גשם, אלא מה שהאדם מסוגל ללכת בדרכי השם,
ולעשות את כל מעשיו דומה למה שהשם עושה.
וזה גם בגופו. ואדם הוא דומה לאלוקים, בצלם אלוקים, לא רק מצד נשמתו, כי אם גם מצד גופו. וכמו שמצד נשמתו יש לו רמח מצוות עשה או שעשה מצוות לא תעשה,
יש לו בגוף רמח איברים שעשה גידוף. גופו הוא מותאם בדיוק לנשמתו, המותאמת בדיוק לשכל האלוקי שבתורה, שיש בה רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה.
הוסיף להסביר.
המהר"ל עומד בתוקף שהמושג צלם אלוקים הוא מתייחס לא רק לרוחניות של האדם, לא רק לנשמה שבאדם, לא רק לשכל של האדם, אלא גם גוף האדם הוא קדוש. זה מחלוקת מאוד חשובה.
יוסיף מאמר מוסגר שאני לא רוצה עכשיו להרחיב בה, יבוא יום אני ארחיב את זה יותר. הרמב"ם מורה נבוכים, הוא הולך בדרך החוקרים הראשונים הרציונליסטיים. המהר"ל היה מקובל בזה, והוא מסביר בדרך החיים במידה רבה על פי תורת הסוד. סגור סוגריים, השאיר את זה בפינה, יבוא יום אני אסביר את זה יותר. אבל יש פה עוד מחלוקת מאוד עקרונית.
אצל הרמב״ם צלם אלוקי באדם זה החלק הרוחני שבו. הגוף הוא אמצעי, הוא כלי. כלי חשוב, אבל הוא כלי, הוא רק אמצעי. צריך כמה שפחות להחשיב אותו. הרמב״ם יכול לכתוב בתור מוסר, חוש המישוש חרפה הוא לנו.
יש אנשים נהנים מדברים חומריים, זה
גם מושב. מה מהנה בדברים חומריים? אנשים צריכים לראות רק דברים רוחים.
המהר"ל לא יאמר את זה כזה. המהר"ל כותב על המשפט הזה של הרמב״ם, לא המהר"ל,
הרמב״ן, שגם היה מקובל בדוד, באיגרת הקודש, כותב נגד המשפט הזה של הרמב״ם, שמץ מינות נזרקה בו וצטטו את דברי היווני הבליעל.
היווני הבליעל זה אריסטו. הביטוי חוש המישוש חרפה הוא לנו זה אריסטו. אריסטו.
והרמב״ם ציטט אותו. והרמב״ם כועס על הרמב״ם. למה? כי כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. והאדם הוא טוב מאוד, לא רק מצד שכלו ונשמתו, כי גם מצד גופו. ולא רק נשמת האדם היא קדושה, גם גוף האדם הוא קדוש. ולא רק שכל האלוקי, שכל האדם הוא בצלם אלוקים, גם גוף האדם נברא בצלם אלוקים. וגם הדברים החומריים שבאדם, אם האדם משתמש בהם כראוי לשם שמיים, הם קדושים. הם מימוש האדם שלי. ואדם שאוכל ישתה לשם שמיים, חז"ל אומרים, אכילותיו קורבנות ושתיותיו נסכים. ואדם שמקיים חיי אישות עם אשתו לשם שמיים, כותב הרמב"ן, אין לך דבר קדוש מזה, וזה מצווה. וזה הליכה בדרכי השם. כלומר, לא רק רוחניותו של האדם היא זו שעושה אותו לאדם, אלא הכישרון של האדם לחיות בגופו את האידיאלים הרוחניים, זה החידוש הגדול של צלם אלוקים. וזה אין למלאך. וזה רק האדם.
ולמה הוא דומה בזה לאלוקים?
כי אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. כי אלוקים הוא מקור הכל. וזה ההבדל בין מלאך לבין אדם. המלאך קיבל באלוקים רק חלק את הצד הרוחני. האדם
ובצלם אלוקים, כי יש בו נשמה שהיא היותר עליונה מהבריאות הרוחניות שיש, וגוף שהוא היותר נמוך בקרקע בארץ, וזה אחדות אחת. וזה צלם אלוקים באדם. כשהאדם כולו מנשמתו ועד גופו הולך בדרכי השם, הוא גם חושב, הוא גם מרגיש, הוא גם מתפלל ודבק בהשם, אבל הוא גם מקיים מצוות, והוא גם אוכל לשם שמיים, והוא גם מקיים חיישות לשם שמיים, וכל מה שהוא עושה בגופו וברמה חבריו ובחושה הוא עושה את זה לשם שמיים, ועושה הוא מכוון לחוכמה האלוקית, לצדק האלוקי, הוא מסתכל בשולחן ערוך ולפי זה יודע איך להתנהג, זה אוכל שהוא אוכל וזה אוכל שהוא לא אוכל, עם האישה הזאת הוא מתחתן, עם האישה הזאת הוא לא מתחתן, בזמן הזה היא אסורה, בזמן הזה היא מותרת. כל מה שהוא עושה בגופו הוא על פי השכל האלוקי, זה צלם אלוקים. והוא מביא, מה? זה אומר המהר"ל. דמיון.
מה דומה?
שהאדם יכול בכל דרכיו להידמות להשם. כל מה שהוא עושה, מה הוא החום? הפתה רחום. מה הוא גומל חסדים? הפתה גומל חסדים. האדם יכול בכל דרכיו לדמות וללכת על פי השכל האלוקי. גם בגוף. גם השכל. כמובן, אבל גם בגוף. זה החידוש הגדול. כן.
מה שהמהר"ל אומר, זה פשוט כאילו, אני לא מבין איך
מסתדר את החטא העגל. אנחנו לא חושבים על כל התורה כולה. בסדר, חטא העגל, סוגיה, נלמד אותה. זה כאלה בפי השם בקוזרי, נלמד אותה. לא יכולים עכשיו. כן.
אמרת
להם
שצלם
אלוקים
זה לשון תפילה, אז אתה תפילה?
כן. צילום, לא מצלמה. כן מצלמה, כלומר, זה דמיון. כן, כן. בדיוק, כן.
אני רוצה יהיה כמו שאלה טוב של התניה. כתוב היה טוב. כל הבריאה, כל האדם, הגוף והרוח טוב.
טוב מאוד.
שמה יש מצוות שצריכות פעם לשנות את עצמו? מה, בתמילה?
שאלה טובה. מהר"ל עצמו שואל את זה. בתפארת ישראל פרק ג', וזה חז"ל. ויכוח בין רבי עקיבא לטורון רופוס, ותמצית הנקודה שאדם הראשון נברא מהול, והחטא יצר את הפתולוגיה של העולה, והאדם בבחירתו החופשית חוזר את צורתו האידיאלית, שזה אדם מהול. זה בעצם חז"ל, יש בגמרא ויכוח בין רבי עקיבא לטורון רופוס על הדבר הזה, והמהר"ל מבאר את זה בתפארת ישראל פרק ג'. כן. מה ההבדל בין המהר"ל לרמב״ם? זה כמו ההבדל בין השמיים והארץ. הרמב״ם מדבר על הצד השמימי שבאדם, והמהר"ל אומר שהשמיים והארץ זה אחדות אחת. אז מה ההבדל ביניהם? תראו.
אני פשוט רוצה להשאיר את ההפתעה לסוף, קשה להגיד את זה בהתחלה, אבל אני יכול לתת לכם קצת.
גם המהר"ל מודה שהרמב״ם צודק, שהוא בעצם איש חינוך, והוא צועק על בני אדם, תפסיקו להיות בהמות, הם לא מבינים שהעיקר זה הרוח. המהר"ל מודה. כמהר"ל אומר, בוא נלך עוד צעד אחד קדימה. כשאני אומר העיקר זה הרוח, אין הכוונה שאני רוצה להיות כמו מלאך, פרוש מהחיים, יזום מהחיים. כשאני אומר העיקר הוא הרוח, הוא אומר, העיקר הוא שהאדם כולו, וגופו ברמה חבריו ילך על פי הרוח. בסוף, המהר"ל הוא לא חולק על הרמב"ן, שעיקר זה השכל האלוקי, כלומר, התוכן האלוקי, המגמה האלוקית, החוכמה האלוקית. אבל הוא אומר, אדם זה לא שכל. אדם זה שכל בתוך גוף עם איברים, ואדם כולו נברא בצלם אלוקים. ואם כן, צלם אלוקים שבאדם, זה כישרונו לחיות בכל רמה חברה ושסה גזיב על פי השכל האלוקי. זה מה שאומר פרופסור אלישע אז, שהפלא של האדם שבגופו הוא עושה דברים
שאי אפשר להבין אותם בפרמטרים של עולם הטבע. בעולם הטבע לא נמצא שום בריאה שעושה מעשים כאלה כמו אדם, וברור שאדם עושה את המעשים האלה בגלל אמונה, בגלל שכל אלוקי, וזה מותר אדם מן הבהמה. כן. זה בדיוק העניין. זה שאלה אם אדם אוכל בגלל השכל או בגלל הריר. זה שאלה אדם מתנפל על האישה הזאת בגלל שיש לו תאוות ויצרים שמגרים אותו, או בגלל שהשכל האלוקי אומר לו שעכשיו הוא הולך לבנות בית ישראל ולבנות הדורות הבאים ולהופיע נשמות חדשות בעולם, לעשות זה בטהרה ובקדושה לשם שמיים. זה בדיוק ההבדל אם הוא בהמה או בן אדם. יפה מאוד. זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שאין מחלוקת בין הרמב"ם למהר"ל, אלא כל אחד הוא מדגיש צדדים אחרים. המהר"ל קודם כל מחנך אותנו להשתחרר מהגוף לדעת שעיקר זה הצדק. המהר"ל אומר, הרמב"ם, המהר"ל אומר, בסדר, אבל אל תשכח, אדם יש גוף. וכשבכל זאת כתוב בתורה שאדם נברא בצלמו ודמותו, אז האדם נברא גם גוף. והרי זה ההבדל בין מלאך לבין אדם. למלאך יש רק שכל, אבל הוא לא בצלם אלוקים. כי הכישרון המיוחד של האדם זה לחיות בגוף על פי השכל. ובדבר הזה, באמת, צלם אלוקים שאדם מתבטא דווקא בחיבור הזה של הנשמה והגוף, של השכל והחומר. וזה החידוש. כמו שאצל אלוקים הכל אחדותי. כמו שאצל אלוקים אין חינוך בין שמיים לארץ. אלא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז כשאדם נברא בצלם אלוקים, פירושו של דבר שהאדם מאחד בתוכו את השמיים והארץ לפי אותו הסדר שאלוקים חקק. וזה צלם אלוקים שבאדם. וברמב"ם שיש בפירוש שזה רק השכל, הרי המהר"ל לא מסכים לזה. אבל יש פה מחלוקת, רק אני אומר, בסופו של דבר אנחנו יכולים לתפוס את ה... לקבל משניהם את המוסר מה שצריך, לקבל משניהם את התועלת שעולה מדברי. אני לא יודע מה הרמב״ם יגיד על הקושיה של המלאך. זו קושיה מאוד חזקה, כי אני לא חושב שהרמב״ם יכול לחלוק על זה שרק האדם נברא בצלם אלוקים. מה יענה הרמב״ם? אני באמת לא יודע. לא חשבתי על זה, לא יודע. לא נראה. אני לא יודע מה זה יותר נמוכה, זה מילים. או שהוא צלם אלוקים או שהוא לא צלם אלוקים. סליחה, 10:10, אני פשוט רוצה לשחרר אתכם בזמן נורמלי, עשו לי עוד נקודה אחת להמשיך. מה?
אתה לא אומר אז מה שאתה מהר"ל, או מה שאמרת
את זה? אמרתי את הנקודה העיקרית, תראו, המהר"ל הוא באמת נפלא. טוב, נקרא כמה משפטים. אני קורא בטור הימני, אני קורא רק מה שסימנתי בקווים. תראו,
אנחנו לא עומדים עכשיו את המהר"ל. ללמוד מהר"ל זה משהו לדבר, אפשר לתת שיעור שעה, יש פה הרבה דברים מאוד מעניינים, מאוד עמוקים, אבל אנחנו לא יכולים. אני את התמצית של המהר"ל אמרתי לכם, אבל אני רוצה בכל זאת לקרוא אתכם כמה משפטים. בואו תראו. בטור הימני אומר ככה, כאשר בא לרמוז בתמונה הגשמית, מה שנמצא בקדוש בחוביו נבדל מן הגשמי, כי בוודאי יכול האדם לצייר בעניין גשמי דבר שהוא נבדל מן הגשמי. דמיון זה, כאשר בא לצייר השבע, שהוא מלך על הכל ואין עליו במציאות, כדי לצייר תמונה ושקיפה. זה דבר מאוד מעניין, אומר המהר"ל. זה שכל בעלי החיים הולכים כפופים, ואדם לבדו הולך זקוף. ומפני שהאדם הוא דומה לאלוקים, כמו שאלוקים הוא מלך העולם, האדם שבידו הבחירה החופשית, ועל פי בחירתו לטוב ולרע, כל המציאות כולה תעלה או תרד, הוא יכול להפוך את המציאות לגן עדן, ויכול להביא מבול אל העולם. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את האדם זקוף. אף על פי שהמילה זקוף זה מילה בחומר, בגוף. אבל היא מבטאת דבר רוחני, מה שאדם הוא כמו אלוקים, מלך בעליונים ובתחתונים. אני אמשיך בטור השני.
כי בוודאי כאשר יתואר השם גם בעולם הזה מכשכל האדם, אשר שכל האדם הוא נבדל, ראוי שיהיה מתואר השם רק זה שרואי מצד הסרט שהוא נבדל, מצד זה עשרה התורה כל צלם וכל דמות. אבל בריאת האדם בעולם הגשמי הוא מצד העולם הגשמי נאמר על האדם שהוא בצלם אלוקי. אני אסביר את הדבר. המהר"ל פה מתמודד עם מה שאנחנו עסוקים ב... תחרת המושגים ביחס ללוקים, שלא להפשיר חס ושלום את האלוקים. אז אומר המערב, כשאנחנו רוצים לצייר את האלוקים בשכל, אז חס ושלום אסור שנצייר בשכל ציורים גושמים. ולכן אומרת התורה, כי לא איראני אדם וחי. ולכן אומרים חז"ל, לית מחשבה תפיסה בה. ולכן כל תואר שמיוחס לבורא, אומרים הראשונים, הוא יכול רק תואר שלילי. או שזה משל, אבל אי אפשר לתאר בצורה חיובית את השם, כי כל תואר שבצריך לתאר, אם אנחנו נגשים אותו בציור שכלי, הגשמנו את השם. אבל יש אפשרות לברוא אדם בגוף ובקשם, שהאדם בצורתו הגשמית מדמה עקרונות, מושגים, ערכים אלוקיים. למשל, כמו שאמרנו, שאדם גופו זקוף. או למשל, כמו שאמרנו, שיש לאדם שני עיניים, בכלל זה שאלה יש לאדם ימין ושמאל. בתורה יש הרבה פעם ימין ושמאל. ימין ושמאל זה לא בהכרח מופנים. זה שני צדדים של הנהגה אלוקית. הנהגת החסד והנהגת הדין. הנהגת הרחמים והנהגת המשפט. ויש גם באדם שני צדדים. וזה שאדם יכול ללכת לפנים ולאחור, אומר המהר"ל. כל הדברים האלה הם דברים גשמיים באדם, אבל הם מפתחים מה שהאדם נברא בצורה מיוחדת, שהוא בעצם מגשים בעולם הזה את מה? את מה שיש בקדוש ברוך הוא בעולם האינסוף האלוקי, שהוא כמובן לא יתואר בשום גשם. המהר"ל פה יש לו ויכוח ארוך עם הרמב"ם, כי מה שהרמב"ם הסביר שאדם יש לו שכל והשכל אינו גוף, כי הרמב"ם כל הזמן עובד לנקות את המחשבה האלוקית בצורות של הגשמה. יודעים שבאמרות של הרמב"ם אומרים שבדורו של הרמב"ם היו אנשים שחושבים שאלוקים יש לו צורה של בן אדם, אבל הוא בן אדם כזה גדול, כזה אווירי, יושב לו אי שם בשמיים, גדול מאוד, אבל זה אווירי כזה, כל יכול. הרמב"ם צעק עליהם, אתם מטורפים, אתם עובדי אלילים. אין! מה זה אין? אבל מה זה אלוהים? אנשים מוכרחים לצייר משהו. רגע, מה זה השכל? אתם יכולים להבין שיש לאדם שכל, למרות שאתם לא יכולים בשום ציור לתת לזה. תתרגלו! יש דברים שהם קיימים, ויש מציאות, למרות שאתה לא יכול לצייר את זה על הלוח. גם לא בדמיון שלך. שכל האדם זה דבר ממשי, חי, פועל, כל הזמן אתם יושבים עכשיו בחופש וחושבים. אבל איש מכם לא יעלה בדעתו לצייר את המחשבות שלו באיזושהי צורה תיאורית. אז הרמב"ם הוא עסוק בניקיון השכל מכל צורה של הגשמה. ולכן כשהוא מדבר אל האדם, אז הוא אומר מה שכתוב שאדם דומה אלוקים, זה כי יש באדם משהו כזה שהוא לא גוף. אמרה... כדרכם של המקובלים, הוא לא פחד מהנשמה. הוא אומר שאדם יודע שזה מדובר פה על דמיון. אין לו שום בעיה לתת. שהקדוש ברוך הוא שדנים בו בשכל, תת מחשבה תפיסה הזה, ולא יתואר בשום צורה ובשום דמיון. אבל האדם בעולם הזה, לא רק נשמתו נברא בצלם אלוקים, גם גופו נברא בצלם אלוקים. האדם הזה בצורתו, ברמה חברה משסת ידע, שהוא הולך זקור ויש לו שני ידיים ועשר אצבעות ושתי עיניים ואף ופה, אחד. כי כל איבר ואיבר בגוף האדם יש בו פונקציה אלוקית.
אתה לא
למדתי מה שאלת. הוא לא מתאר לי, הוא מופן. הוא יוצר משל, לא. אומר הרמב"ם, יכול הגוף בצורתו לסמל ערכים. הוא לא מסמל את הגוף האלוהי, הוא מסמל את הערכים האלוקים. אתה לך דוגמה, אלוקים הוא מלך. מלכות האלוקית היא קשורה לגוף? לא. אבל כשכל בעלי החיים נבראים, נבראים כפופים, האדם נברא זקוף. למה זקוף? כי האדם הוא מלך בעולם. אז גופו נברא ככה שהוא מבטא את מלכותו בעולם. יש לאלוקים שני צדדים של הנהגה? יש לו הנהגת הדין והנהגת הרחמים, הנהגת החסד והנהגת המשפט. האדם נברא שיש לו שתי ידיים. אז זה לא שהיד הזאת היא קצת כמו היד האלוהים. אין אלוהים יד. אבל כשרוצים לבטא את הרעיון שיש צד ימין ויש צד שמאל, האדם נברא ככה במרחב שיש צד ימין וצד שמאל באדם. ועוד דוגמאות. מזה הוא ממשיך כל הוויכוח עם ישעיהו והירא כדמות אדם על הכיסא. טוב, אני משאיר את זה לפעם אחרת, כי אני מאוד רוצה ברשותכם להגיד באמת 5 דקות את הדבר השלישי. מה?
יש אחרת גם אביב, יש את התרגול בגוגל.
איזה שיש תרגול?
איפה
אחרת? שיעורי בית.
כל המקורות זה על אותו.
כיוון ש... א', בואו אני נותן מקסימום ומינימום. אני מבקש לקרוא את הרמב״ם. הוא יסודי, הוא חשוב, אני חושב שכולם יכולים להבין אותו. מהר"ל זה רק לסיירת. מי שכתב את מה שאמרתי וזוכר את מה שאמרתי יכול להסתפק בזה, מי שיכול שיקרא בתוך. מקורות מספר 3 הם כולם מקורות פשוטים ומאוד יסודיים, אני מבקש שכולם יכינו אותה לשיעור הבא. נשמת חיים של רבי מנשה בן ישראל, אני מבקש שכולם יקראו את זה. רש"ר הירש לסיירת, נפש החיים. כל מי שיכול. איגרת שין א', חשוב מאוד, כל השאר זה רק לסיירת. תודה רבה.